Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אני נמנע מלחשוב על קו אדום שאחריו הפעילות של וויז תצא מישראל. זה כואב מדי, זה מעלה בדמעות. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט. 300 מיליון הדולר שגייסה וויז לפי שווי של 10 מיליארד דולר, הפכו אותה ליוניקורן הסייבר הגדול בעולם. ההחלטה לא להכניס את הכסף לארץ בגלל ההפיכה המשטרית, העמידה אותה בחזית המאבק. ברעיון גלוי, מספר ינון קוסטיקה איזה פחד עוררו בו כהומו החודשים האחרונים, מדוע החברה שהוא בין מייסדיה חייבת להטריע, וגם למה המוצר שלה מתקדם יותר מזה של גיל שוויד וניר צוק. קורא אמיר אשר, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. שני תקדימים קבעה וויז בפברואר השנה. הראשון היה כשגייסה 300 מיליון דולר לפי שווי חברה של 10 מיליארד, גבוה בהרבה מהשווי הפנומנלי כשלעצמו של 6 מיליארד דולר שניתן לסטארט-אפ הסייבר הישראלי בגיוס הקודם. בתקופה שבה קרנות הון סיכון עצרו כמעט לגמרי השקעות בחברות, ובשעה שסטארט-אפים נמנעים מלגייס כדי לא לחשוף ירידה בשווי שלהם, וויז גייסה סכום עתק וכמעט הכפילה את שוויה. התקדים השני היה כשהכריזה מיד עם ההודעה על הגיוס ש-300 מיליון הדולר לא ייכנסו לישראל בגלל ההפיכה המשטרית. ההודעה הזו הייתה צעד אקטיבי נוסף של החברה, שהתייצבה בחזית ההתנגדות למהלכי הממשלה מיד כשזו החלה לקדם את החקיקה לשינוי המשטר בישראל. מבחינתי, זו חובה שלי כלפי העובדים להביע עמדות ולהטריע כשיש איום מהותי, ויש כזה עכשיו, אומר בריאיון למוסף כלכליסט ינון קוסטיקה, בן 40, אחד מרביעיית מייסדי וויז שהולכת יחד כבר 20 שנה. מתי זהיתם שאתם צריכים להתחיל להטריע? כשעלו הצעות חוק לבטל סעיפים המונעים אפליה. יוזמי החוק הקטינו את המשמעות של זה בזמנו. אמרו, זה נקודתי. אמרו, זה קשור רק לאמונה דתית. אבל כשממשלת ישראל אומרת שהיא עומדת לפסול את עקרון אי האפליה, שהוא הבסיס של הבסיס לזכויות האדם שלנו, הבנו שנחצה קו אדום ומיד הגבנו. וויז הודיעה אז שכל הספקים שלה יידרשו לחתום על מסמך התחייבות לא להפלות שום לקוח על רקע מין, גזע, דת או נטייה מינית. גם בנק דיסקונט הגיב והודיע שלא ייתן אשראי לעסקים שיפלו לקוחות, אבל עדיין היינו רק עסקים בודדים, אומר קוסטיקה. בדיעבד לא טעינו, כי זה העיד על הבאות. יש דברים שהם פגיעה בציפור הנפש, קווים אדומים שאי אפשר לחצות, ואתה חייב להטריע כשזה קורה. ועדיין יש מי שיגידו שלא צריך למחול לכם כפיים על השארת 300 מיליון דולר מחוץ לישראל. אני רואה את זה אחרת. טילים עומדים לנחות על ישראל. וויז מפעילה את האזעקה, את הצבע האדום, ואומרת, היזהרו, זה מגיע. מה מייצר את הפאניקה? הצבע האדום או הטילים על ישראל? הטילים הם הבעיה. כואב לי שמאשימים את מי שמנסה להזהיר, כי אנחנו פה ואנחנו מלאי ציונות. רוב היזמים שאני מכיר לא ישנים. עובדים 24/7 ועושים את זה מישראל, למרות שכל הזמן הם צריכים לטוס. אין מדינה בעולם שלא תקפוץ על ההזדמנות שתהיה לה וויז, אבל כולנו רוצים להיות פה. אנחנו חייבים להטריע, כי בלי דמוקרטיה, ההייטק לא יוכל לסגשג פה. אנחנו נסמכים בעיקר על כספי משקיעים זרים, וגם על הכוחות שלנו בחול. אם הטלנט, שעליו תמיד היה המאבק הגדול שלנו, לא יהיה בישראל, כל זה עלול להישבר. הכסף שהשארתם בבנקים בחול היה יכול לתרום לכלכלה פה. אנחנו לא מאנישים את עצמנו? וויז נושאת באחריות כבדה כלפי העובדים והמשקיעים שלה, והעברת כספים לחול היא ניהול סיכונים סביר שהוא חלק מהאחריות שלנו. זה קורה במקומות שנוצר בהם מצב של אי-וודאות או חוסר יציבות, כפי שקרה כשפרצה המלחמה באוקראינה, וזה אפילו לפני נקיטת עמדה ערכית. בטח כשכאן כמעט כל מובילי המשק ומנהלי הבנקים פנו לנתניהו עם מסר שחייבים לעצור את הרפורמה. אני שמח שהייתה התעוררות רחבה מעבר לקהילת ההייטק. אני שמח שאנשים נוקטים עמדה מקצועית, מביעים אותה בפומבי ולא מפחדים. מהו הקו האדום שיגרום לכם להוציא מכאן גם את הפעילות ולא רק את כספי הגיוס? זו שאלה שכל כך כואבת לי שאני לא רוצה להתעסק בה. אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני צריך לחשוב על הקו האדום הזה, כי זה מעלה בדמעות. צריך להילחם על הזכות שלנו לבנות פה את מה שאנחנו תופסים כמפעל הציוני, מפעל שהוא גולת הכותרת של הכלכלה העולמית. ואני אלחם על היכולת להמשיך לעשות אותו מישראל. אנחנו מנהלים חברה של 10 מיליארד דולר, שזה דבר מורכב מאוד בפני עצמו. בעניין החרדה הגדולה היא ממה שקורה בישראל. זה מה שגרם לנו לצאת למחאה בשלב מאוד מוקדם. בעולם גם רואים את זה כך? חזרתי לא מזמן מהפורום הכלכלי העולמי בדבוס. פגשתי מנכ"לים ומובילים טכנולוגיים. רובם לא מכירים את וויז ספציפית, ולא יודעים על העמדה שהיא נוקטת. אבל כששמעו שאנחנו מישראל, שאלו אותי, מה לעזאזל קורה אצלכם? המותג של ישראל תמיד היה כל כך מדהים ומעורר קנאה בהייטק העולמי. מדינה שמרכזת את כל הכישרון וזוכה בכל ההשקעות. איך אתם זורקים את זה? הם שאלו אותי. ההייטק סגסג תחת ממשלות בראשות בנימין נתניהו עד שהחל האירוע הנוכחי. כל יום שבו האירוע הזה נמשך, הנזק מעמיק, כי אנשים אומרים משהו רע קורה שם. הרי הכל בחיים נשען על אמון. האמון במותג ישראל היה הגבוה ביותר אי פעם עד נובמבר 2022, ומאז אנחנו בצניחה חופשית. והצניחה הזו נובעת משבר ומקריאת האמון. קחי למשל את חוק החמץ שעבר. אני שומר כשרות ומקפיד על חמץ בפסח כל חיי, ולא חושב שצריך ללכת ולחוקק הכל. כנה לגבי חוק לבוש צנוע לנשים ברחבת הכותל. ברור שזה חוק שלא ראוי לחוקק אותו. הרי דברים עבדו יפה מאוד עד עצם היום הזה בצורה וולונטרית. חקיקה פוגעת באמון וברצון הטוב, ולכן זה לא כיוון נכון. זה רק מעורר אנטגוניזם, ואני מקווה שהחקיקה הזו לא תגלוש לעוד נושאים. אם ההפיכה המשטרית תיעצר, המצב הפיך? הנזק הכלכלי הוא מוחשי וכבר קרה. אני מקווה שנדע לתקן ולהחזיר את האמון של העולם בכלכלה הישראלית. יש תסריט שה-300 מיליון דולר מגיעים לפה? זה התסריט שאני מייחל לו. אני חושב שאנחנו עדיין יכולים לחזור לתלם ולתקן. צוות, לא מוצר. על פי רוב, נער הפוסטר של וויז הוא אסף רפפורט, אחד המייסדים ומנכ"ל החברה. אבל ברעיון הנוכחי הוא רק עובר במסדרון ומנופף לשלום מבעד לקירות המשרד השקופים. רביעת המייסדים הולכת יחד כבר 20 שנה בתעשיית ההייטק, ומלבד רפפורט וקוסטיקה, סמנכ"ל המוצרים של החברה, היא כוללת גם את אמי לוטבק, סמנכ"ל הטכנולוגיות, ורועי רזניק, סמנכ"ל מחקר ופיתוח. ב-2013, אחרי שירות קבע ארוך, הם השתחררו מ-8200 ויסדו את אדלום, שסיפקה הבטחה לארגונים שהשתמשו בשירותי ענן. ב-2015 היא כבר נמכרה למייקרוסופט תמורת 320 מיליון דולר. הארבעה המשיכו יחד במרכז המחקר והפיתוח של מייקרוסופט בישראל, עד שפרשו ב-2017. ב-2020 הקימו את וויז. המוצר שלה מאפשר לארגונים לקבל תמונה מהירה של סיכונים וחולשות אבטחה בסביבת הענן שבו הם משתמשים, כולל ניתוח מעמיק של מבנה הרשת, הרשאות גישה ופרצות שעלולות לשמש פתח לתוקפים. הרקורד של מייסדי וויז סייע לה להתקבל בזרועות פתוחות אצל משקיעי ההון סיכון. שנה בלבד מרגע שקמה, היא הפכה ליוניקורן בשווי של 1.7 מיליארד דולר. מאז, השווי רק מטפס. אסף רפפורט אמר בעבר שאין דבר כזה רעיון לסטארט-אפ, אלא צוות לסטארט-אפ, כי רעיון לא שווה הרבה בלי צוות. כשהקמנו את וויז, בכלל לא היינו בכיוון. נזכר קוסטיקה ברעיון המקורי בבסיס הקמת החברה, שהיה הבטחת מאגרי נתונים בענן. אפילו קראנו לחברה בשם אחר, Beyond Networks. זה רק מראה עד כמה היינו בכיוון אחר לגמרי, עד כדי כך שהיינו צריכים להחליף את השם. וויז עברה להתמקד בהבטחה של הענן עצמו, ולמזלנו, המשקיעים לא עשו מזה סיפור. אמרו שהם סומכים על הצוות, ולא הפכו את זה למשבר. מי היה הראשון להתריע שהמוצר בכלל לא בכיוון? מנהלת השיווק, רז הרצברג, כוכבת אמיתית. היא הקשיבה לשיחות והרימה דגל. היא אמרה לנו, אני לא מבינה איזו בעיה קשה המוצר פותר ללקוח, ולמה זה חשוב. זה מעיד על התרבות של החברה. כשמישהי שהצטרפה רגע קודם, מרשה לעצמה לשאול שאלות קשות, ומקשיבים לה כשווה בין שווים. זה רק מראה כמה גיוון חשוב בחברה, כי אם היא הייתה באה מפס היצור שלנו, היא הייתה חושבת כמונו. זאת גם הסיבה שהרבה סטארט-אפים יוצאים מחיל המודיעין, שיש בו תרבות של חובת ההתראה מפני קונספט שגוי, ואין זכות לשתוק. זה בדיוק מה שאני חושב על החיים הציבוריים. אני חושב שמשהו לא בסדר, חובתך להתריע, וחובה על הצד השני להקשיב, במיוחד כשזה כל כך כואב לציבור גדול. דווקא בני הדור הוותיק בסייבר, כמו גיל שווייד או ניר צוק, נמנעו מלהשמיע קול בפומבי. קטונתי מלבקר שיקולים של אנשים במעמד הזה. אז בוא נדבר על צ'קפוינט. זו חברת ענק שקיימת 30 שנה, מכניסה 2 מיליארד דולר בשנה, מרוויחה מאות מיליוני דולרים ושווה כ-17 מיליארד דולר. למה הגיוני שהשווי של וויז, שקיימת 3 שנים ועדיין לא הרוויחה שקל, יהיה 10 מיליארד דולר? צ'קפוינט היא חברה מדהימה, חלוצה שבנתה את החברה המשמעותית בישראל בתחום הסייבר. אני מסתכל בהערכה על מה שגיל שווייד בנה שם, אבל יש מקום לעוד הרבה חברות מוצלחות בתחום הסייבר. זה רק מראה עד כמה עוד גדול הפוטנציאל בישראל. נכון שוויז קיימת 3 שנים, אבל היא מגלמת ניסיון של צוות שעובד יותר מ-20 שנה ביחד. במקרה שלנו, המהירות מראה כמה מהר העולם יודע היום לאמץ פתרונות חדשים. יש אינפלציה בחברות סייבר. השוק מוצף. יש המון תחומים שאפשר לסגשג בהם בעולמות הסייבר. אזורים של רשת, של זהות, של ענן. צ'קפוינט היא פקל בכל רשת שארגון מקים. וויז מייצרת פקל שמספק רגל ציר לעולם הענן. כמו שהייתי צריך פיירוול של צ'קפוינט ברשת שלי, ככה אני צריך וויז לענן שלי. רגל ציר ששווה 10 מיליארד דולר? השוק קבע את הערך שלנו, וסבב הגיוס האחרון מראה שהצמיחה ממשיכה. זו לא אמירה שלנו, אלא הבעת אמון מאוד משמעותית של השוק בצוות של וויז. עד היום הוכחנו שגדלנו בצורה אחראית, בניגוד לחברות שגדלו מהר ונאלצו לבצע תיקונים. הוכחנו שהניהול שלנו אחראי מבחינת נטילת סיכונים, ונתוני המחירות מגבים את צמיחת השווי. המוצר שלנו ממוקם בחזית תחום אבטחת הענן, ומשקיעים הבינו שאם הם צריכים להמר על שחקן אחד בשוק, זה יהיה על וויז. שווייד הודיע שצ'קפוינט לא תעלה שכר השנה, אלא תחלק אופציות. זה נותן לכם יתרון בקרב על הכישרונות? היכולת להביא את הטובים ביותר הייתה ונשארת האתגר הכי גדול שמשקיעים בו הכי הרבה אנרגיות. וכן, אנחנו נלחמים. היופי בקרב על הטלנטים הוא שאנשים בוחרים לאן להגיע לא רק לפי השכר, אלא שוקלים גם תרבות ארגונית ואפשרות הגשמה עצמית. מה לגבי צוק, מייסד ענקית אבטחת הענן פאלו אלטו? ברעיון לכלכליסט אחרי הגיוס הקודם שלכם הוא אמר, אם וויז שווים 6 מיליארד, אנחנו שווים טריליון. אתם תופסים את עצמכם כמתחרים של פריזמה של פאלו אלטו, ואולי מסתכנים בניסיון חיסול מצידם? יש להם מוצר מעולה, שהגיע להמון ארגונים ויש המון מה ללמוד מהם, לא רק בענייני ענן. אבל המוצר שלנו יותר פשוט לשימוש. הוא מאפשר לארגונים לקבל ערך מיידי מרגע החיבור. מה שאני רואה שלקוחות אוהבים בוויז זה הדיוק. היכולת לעשות דמוקרטיזציה של הבטחת המידע ולסייע לכל צוות פיתוח לקחת חלק ולא להשאיר את הדברים רק בטריטוריה של אנשי הבטחת המידע. העובדה ששתי חברות ישראליות מובילות בתחום הזה היא תעודת כבוד לישראל ואני גאה שיוצא לנו להתחרות איתם על השוק. לפי תחזיות וויז, המחירות של השנה יגיעו ל-200 מיליון דולר. בגיוס האחרון נוספו למשקיעים הקיימים, הקרנות סקויה, אינדקס, אינסייד פרטנרס וסייבר סטארטס, גם משקיעים חיצוניים. בהם הקרנות Lightspeed ו-Green Oaks. החברה מעסיקה כ-700 עובדים, 200 מהם בארץ, ולדבריה המוצר שלה מותקן ביותר מ-35% מחברות Fortune 100. לפי מדדים מסוימים אתם יוניקורן הסייבר הגדול בעולם, אבל אתם עדיין לא מחויבים לרווחיות של חברות בעולם האמיתי. אם אתה מגיע בשלוש שנים ל-200 מיליון דולר מחירות, כששליש מהחברות הגדולות בארצות הברית משתמשות בוויז, זה מעיד על הייחוד של המוצר. יש פה גם הכנסות משמעותיות וגם שימוש נרחב, וצריך לזכור את זה כשמדברים על השווי של וויז. ורווחים. יש טרייד-אוף בין המשך צמיחה לרווחיות. זה עניין של החלטה. זה שוק שדורש חדשנות ופיתוח, ואנחנו עדיין בשלב ההתרחבות. נעבור לרווחיות כשנחליט על כך. גייסתם אף שטרם שרפתם את כספי הגיוסים הקודמים, ויש לכם בקופה המון כסף. זה אומר שפניכם לרכישות? מעולם לא קנינו חברה, ואם תהיה הזדמנות לרכוש צוותים שמשלימים ומרחיבים אותנו, נשמח. אנחנו מחפשים באופן אקטיבי הזדמנויות לגדול ופוגשים צוותים לשם כך. אחד הדברים שמעניינים אותנו למשל, הוא מניעת פרצות אבטחה בשלב מוקדם, עוד בשלב הפיתוח לענן. אם יבוא צוות עם רעיון מבריק, זו יכולה להיות הזדמנות מדהימה. אבל המטרה הראשונה היא לבנות את החברה אורגנית. רכישה היא בונוס. ההנפקה שלכם נמצאת באופק? בהחלט, אבל אנחנו לא לחוצים. סבב הגיוס האחרון שלנו רק מעריך את הזמן שלנו להתכונן אליה, ונוכל לקבל החלטה בזמן שנוח לנו. המרד של אמא דחף אותי. קוסטיקה גדל בתל אביב לאם ילידת אלג'יר ולאב ממוצא סורי. אמו היגרה עם משפחתה לצרפת, ובגיל 21, אחרי שהיא השלימה תואר בהנדסת אלקטרוניקה, עלתה לבדה לארץ והשתלבה בתחום הטלקום. סבו מצד אביו עלה לישראל מדמשק, היה ממקימי יחידת המסתערבים של הפלמ"ח. שם המשפחה קוסטיקה היה קוסטה במקור. כנראה שינו אותו בדרך לסוריה, כדי שישמע פחות יהודי. קוסטיקה מייצג את הדור החדש בהייטק, האקטיביסטי יותר, זה שמרגיש שאי אפשר להפריד בין העולם הפרטי לחיים העסקיים. בנובמבר הוא ניסה לבן זוגו, רועי קץ, באירוע שכלל הופעה של שרית חדד, שהוא הזמין, והופעה בהפתעה, באדיבות חבריו, של נועה קירל. רועי הוא מעצב. אני אוהב אמנות ועיצוב. משם נולד הקשר, ולאחרונה התחתנו. הוא אהבת חיי, והחתונה הייתה היום המאושר בחיי, הוא מספר. אתה בא ממשפחה מסורתית. נכון, אבל בסוף כולם במשפחה רוצים שאני אהיה מאושר, וזה השיקול שצריך לקבור. אחיך יוטב הוא מנהל ההשקעות בבית ההשקעות מור. אח הצעיר יניב הוא מנהל פיתוח בסטארט-אפ. מה דחף אתכם להישגיות בתחומים ריאליים? הנכונות לעבוד קשה, להשקיע ולהצטיין, הגיעה מהבית. אמא תמיד אמרה שכסטודנטית, אישה ויהודייה בצרפת, היא תמיד הרגישה שהיא חייבת להיות מספר אחת, כדי שלא ימצאו סיבה לקחת במקומה גבר. היא חיה בתחושה שכמהנדסת היא צריכה להיות הכי טובה. היא הייתה השראה שלך? כילד לא הבנתי את הסיפור שלה עד הסוף, אבל היום ברור שאני רואה אותה כגיבורה. היא נכנסה לעולם ההנדסה הגברי אז לבד. היא עלתה לארץ לבד, ממש אחרי הלימודים, בגיל 21, והשאירה הכל מאחור, כולל את ההורים, האחים והאחיות. פשוט ארזה ועלתה לארץ מציונות נטו, מחשיבה שיהודים צריכים לחיות כאן. בהמשך, חלק מהמשפחה המורחבת עבר לישראל, אבל במשך רוב השנים שבהם התבגרנו, היא הייתה פה לבד, ונסענו הלוך ושוב לצרפת כדי לשמור על הקשר. לעלות מצרפת לארץ בשנות ה-70 המוקדמות היה סוג של מרד. ההורים שלה כעסו כמובן, אבל המרד הזה נבע מתפיסה ציונית, ומהכרה שכאן יהודים צריכים לחיות. המשפחה המסורתית שלך לא הסתכלה על הבחירה שלך להתחתן עם בן זוג כסוג של מרד? תמיד עשיתי את מה שהרגיש לי לנכון. במשפחה שלי מסורת היא משהו שמאחד וגורם לנו להיות יחד. אם הערך שהמסורת משרת הוא להיות יחד כמשפחה, אז אני ממשיך את המסורת המשפחתית, גם אם לא בצורה השגרתית. מה היא חושבת על הדרך המקצועית שלך? היא רוצה שאמצא זמן לעצמי. המשפחתיות מאוד חשובה לה, וגם לי. יש לנו הסכם לא כתוב שקובע שבחגים ובשבתות אני לא עובד ומגיעים להורים. אם אני מפסיד ארוחת שישי בגלל עבודה, אני מקבל כרטיס צהוב ובצדק. איך החינוך של ההורים השפיע עליכם? אני זוכר למשל שלא רציתי לגשת לבגרות בפיזיקה, כי כבר היו לי מספיק יחידות עם ציונים טובים במקצועות החזקים יותר שלי. זה מקצוע חלש אצלי, והייתי קשה עם עצמי. מתוך מחשבה ילדותית, לא רציתי לגשת אם לא אקבל 100, כמו בבגרויות האחרות. אני ממש זוכר איך ההורים הושיבו אותי ליד השולחן, ואמרו, תיגש בשבילנו ותעשה את זה. יחד הם נתנו לי את הפוש. הם אמרו לי שלוותר זה קל, אבל אתה לא צריך לוותר לעצמך. הם דחפו אותי לאקסטרה, וידעו שאני מנצל את הפוטנציאל שלי. זה מאוד עזר לי, ואפשר לי בהמשך להתראיין בצבא לתלפיות. בעיניי זו האחריות של ההורים כלפי ילדיהם, לדחוף למיצוי הפוטנציאל. אנחנו אסירי תודה לאסף. תוכנית תלפיות הצהלית הייתה המקום שבו התקבצה הרביעייה המייסדת. ב-16 ביולי 2001, תאריך הגיוס שלנו, הכרתי את אסף רפפורט ועמי לוטווק, משחזר קוסטיקה. למדנו יחד בתלפיות, קורס רציני וארוך מאוד של 3 שנות לימוד והכשרות צבאיות. אסף ואני היינו שותפים לחדר בירושלים, וכשהוצבנו ביחידות, שלושתנו ב-8200, יצא לנו לעבוד יחד. את השותף הרביעי, רועי רזניק, הכרנו כשעבדנו עם יחידה 81. זו הייתה תקופה מכוננת, כי הסייבר עוד היה בחיתוליו, ונתנו לנו, הילדים, לבנות את הטכנולוגיה של העתיד. אי אפשר עוד לפרט, אבל במלחמת לבנון השנייה, ממש הרגשנו איך יכולות שבנינו השפיעו על שדה הקרב. מתי התחילה ביניכם ההתמיינות לתפקידים שבהם אתם מחזיקים היום? כשהקמנו את עד הלום, כל אחד תפס כיוון. אסף תפס כיוון כמוביל עסקי, להציב רף גבוה ולגרום לכולם להגיע אליו. אמי היה זה שרואה דברים קדימה מבחינת החזון הטכנולוגי. רועי מבין איך לבנות צוות שגורם לדברים לקרות, ואני מביא את היכולות להתאים את המוצר לשוק. משפחה לא בוחרים, אבל צוות, כן. אני בחרתי מי יהיה הצוות שלי, ואנחנו יחד 21 שנה, חתיכת תקופה. נוצר בינינו אמון גבוה ואנחנו חברים טובים מאוד. הספקנו כבר לעשות את כל החגים יחד, כולל אצל המשפחה שלי בצרפת. העובדה שאסף בפרונט ואמון על כל ההחלטות הגדולות לא מעוררת קנאה? להפך, אנחנו אסירי תודעה על זה. לרובנו לא טבעי להיות בפרונט. אסף טוב בלקבל את ההחלטות האמיצות, ואני אסיר תודעה על כך שהוא חוסך את זה ממני. לא היינו יכולים להקים חברה כזאת בלעדיו ובלי הנוכחות שלו, וטבעי לנו כצוות שהוא ייקח את ההובלה. כמו קוסטיקה, גם רפפורט חיים בן זוג. בתקופת עבודתם במרכז הפיתוח של מייקרוסופט בישראל, החברה הודיעה כי תתמוך במענקי פונדקאות לזוגות חד-מיניים והורים יחידניים המעוניינים לעבור את התהליך בחול, ובמקביל נרתמה למאבק באלימות נגד נשים. כך שהאקטיביזם בוויז בעת הזאת הוא המשך ישיר לפעילות העבר. כהומו, הצעות חוק כמו זו שמתירה להפלות בשירות בשל סתירה לאמונה דתית, גרמו לך להרגיש מאוים? האירועים שקרו פה בחודשים האחרונים טלטלו אותי, כי הבנתי שזה דבר שעלול לפגוע ממשית בזכויות שלי. זה מטלטל לחשוש שישראל תהפוך למקום שאני לא רצוי בו. העובדה שאני משתייך לקבוצת מיעוט, שעשויה להיות מאוימת, גורמת לי לפתח אמפתיה לערבים או לנשים, ולכל מי שעלולים להיות מאוימים על ידי כוח דורסני. לכן אני שמח שוויז נקטה עמדה ברורה נגד הקריאות לאפליה, ואני אאבק על שוויון והכלה של כל אדם באשר הוא. בינתיים לא נראה שאנחנו קרובים לתיקון, וכעת נשלפים מהבקבוק השדים הדתיים. אני סורי אלג'יראי על מלא, ומאוד גאה ברקע שלי. עצוב לי לראות פוליטיקאים משתמשים בנושא הדתי בצורה צינית כל כך, כדי לפלג ולזכות ברווח פוליטי. שיח התיוגים נוצר משני הצדדים. אנרכיסטים, ביביסטים, בבונים, פריבילגים, עונדי רולקסים, כל אלה הם הוכחה לקרע. אנחנו חייבים לדרוש מהמנהיגות שלנו לעצור את השיסוי. בהייטק היום רואים אנשים מכל הרקעים והדתות, והתיוגים האלה ממסגרים ומקטינים אנשים בלי סיבה. הפוליטיקה של להדגיש תסכול במקום להעצים אנשים ולהעביר מסר של אחריות לגורלך, פועלת נגד אלה שלכאורה רוצים להגן עליהם. וחלומות אישיים לעתיד, להשית יחטה, לגדל ילדים, עוד רגע אתה כבר קשיש במונחי הייטק. ככל שהזמן עובר אני מרגיש שאני מסוגל להמציא יותר. לעשות יותר ולתרום יותר ליצירת עולם בטוח. התחושה היא שהשמיים הם הגבול, שהשוק רעב לפתרונות, ואני רוצה לראות אותנו ממשיכים את מה שבנינו ב-20 השנים האחרונות. משפחה אני רוצה להקים כמובן, אבל אני לא מכיר הרבה הייטקיסטים שיחטה היא באמת החלום שלהם. מה שדוחף הוא להשתמש בכוח העסקי כדי להשפיע לטובה על העולם. אני נמנע מלחשוב על קו אדום שאחריו הפעילות של וויז תצא מישראל. זה כואב מדי. זה מעלה בדמעות. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, שלומי גילר.